אנשים ומחשבים מציגים אנשים ומחשבים
שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אנשים ומחשבים. תודה שבחרתם להיות איתנו. התוכנית היום תעסוק בנושא שבוודאי מוכר לרבים מכם, הקוד הפתוח. לצעירים שביניכם נסביר שהקוד הפתוח אינה רק תוכנה פופולרי. זוהי למעשה תנועת המחאה החברתית הראשונה בעולם הדיגיטלי, שנוסדה ב-1983 על ידי מתכנת אמריקני בשם ריצ'רד סטולמן. המניע היה פשוט, מחאה ורצון להשתחרר מכבלי התוכנות הקנייניות שיפיינו עד אז את עולם התוכנה. ולמרות שלא היה פייסבוק ולא היה וואטסאפ ולא היה אינסטגרם, אבל המחאה התפשטה במהירות של פוסט ויראלי שמקובל כיום. מאז ומשאר הדברים, הכל כבר היה היסטוריה כמובן. ב-1993, 8 שנים לאחר פרוץ המהפכה, הוקמה חברת רדאט. היא הוקמה על ידי שני יזמים שעסקו בהפצת תוכנות לינוקס. מאז ועד היום רדאט נחשבת לספקית הגדולה ביותר של מערכות הלינוקס לתחום הארגוני, ובעיקר תורמת יותר מכולם תרומה חשובה לקהילת הקוד הפתוח. ב-1999 הפכה החברה לציבורית, ומניותיה נסחרו עד לא מכבר בין 100 החברות המובילות בנאסד"ק. בסוף אוקטובר השנה הודיע IBM על כוונתה לרכוש את החברה. לרדאט יש מרכז פיתוח ועסקים בישראל שהוקם ב-2008, בעקבות רכישת חברת סטארט-אפ שנקראת קומרנט. ועל בסיס זה הקימו את מרכז הפיתוח שנמצא ברעננה. המרכז הזה הוא אחד מארבעת המרכזים של רדאט בכל העולם. ב-16 בדצמבר השנה יקיים הסניף הישראלי את הכנס השנתי שלו, רדאט פורום זה נקרא. לכבוד האירוע אני שמח לארח באולפן את מני צרפתי, מנהל ארכיטקט הפתרונות ברדאט ישראל, יוון וקפריסין. עם מני אנחנו נדבר על הכנס והנושאים החשובים שיהיו בו, נשמע איזה מרצים מעניינים אנחנו נפגוש שם, גם מהארץ וגם מרצים מחול, כאלה שבדרך כלל אתם לא פוגשים אותם ולא שומעים אותם בשום מקום אחר, ונדבר כמובן גם על עולם הקוד הפתוח. שלום לך מני צרפתי, ברוך הבא לפודקאסט אנשים ומחשבים. קודם כל, ספר קצת על עצמך, מי אתה?
שלום יהודה.
שלום מני.
אני מנהל את הארכיטקטים של הפתרונות ברדאט ישראל, יוון וקפריסין. מזה 3.5 שנים, נשוי ואב לשני ילדים בוגרים, מכור לספורט וטיולים, עוסק בתחביב שלי.
איזה ספורט אתה עושה?
כל ספורט שיש בו כדור. כדורגל, כדורסל, סקווש.
כן, אוקיי, ו?
והכי חשוב זה שאני עוסק בתחביב שלי, מחשבים ומחשוב.
וואו, זאת אומרת, העבודה שלך זה גם התחביב.
התחביב שלי,
זה הכי טוב בעולם.
ותמיד חייתי בתפר שבין הנדסת תוכנה ופיתוח לתשתיות.
אוקיי. אתה היום מייצג חברה שעוסקת בקוד הפתוח, אבל בעצם המאזינים לא רואים אותך, אבל שנינו לא צעירים, הגעת לשם בכלל מהעולם הסגור, מהחברות הכי הרבה שנלחמו בנושא הזה. איך עשית את המעבר הזה?
אז קודם כל יש לי עבר כיפי גם בחברות של קוד סגור. עבדתי ב-HP, הייתי CTO של HP לפתרונות הענן, אחר כך בחברת VMware, עם פעילות מאוד רחבה מחוץ לישראל. אבל אני מאמין שלי, לאורך כל ההיסטוריה הזאת, שאנשים הם המפתח להצלחה. אנשים הם אלו שהפכו כל טכנולוגיה לטכנולוגיה מוצלחת וללא מוצלחת. והקהילה הזאת שקמה סביב הקוד הפתוח, ולמעשה יצרה את הקוד הפתוח הזה, היא זו שמעוררת את ההשראה לרוץ קדימה לעולם החדש.
שזה בעצם מרמז, נדבר על זה גם אחר כך, על בעצם, למה בעצם המהפכה הזאת הצליחה? לא בגלל טכנולוגיה, בגלל אנשים. שאנשים רצו, גם הייתה להם מחאה, אבל גם הם רצו לעשות משהו, להוכיח משהו שהם יודעים, לעשות משהו שבעצמם ואף אחד לא שולט בהם. יפה מאוד. השאלה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו ניכנס כרגע לנושא של הכנס עצמו, שלשם כך גם באנו כאן, בוא נסביר קצת למאזינים, יש כאלה צעירים בינינו שלא כל כך זוכרים ולא יודעים, הם יודעים מה זה קוד פתוח, אבל מה זה קוד פתוח בכלל? מה ההיסטוריה? בוא נדבר קצת על המהפכה, אותה מהפכה מרתקת.
המהפכה המרתקת הזאת התחילה עם קבוצה של אנשים קצת אנרכיסטים שהובילו תהליך של החופש, החופש לבחור, החופש
שלך לבצע. מה העניין אותם?
המוטיבציה האישית לא להיות locked in, או לא להיות נעול למישהו שיחליט עבורך מה לעשות. וזה התחיל מפתרונות מאוד פשוטים ומאוד קטנים, אבל הוא המשיך לתפיסה שלמה של קהילות ובודדים, שמפתחים ומשתפים קוד ביחד, מתוך גישה שמאמינה שכשנעבוד בקהילות נגיע לאקוסיסטם הרבה יותר גדול, נגיע ליכולות הרבה יותר טובות של הקוד, וכן, כל אחד ייקח את זה אחר כך קדימה למקומות שהוא רוצה, דבר שני, יחס עלות תועלת, הרבה יותר גבוה, בגלל שזה כבר לא טכנולוגיות קנייניות, ואף אחד לא יכול לנעול אותך ולאסור אותך באזיקים מאחרי הטכנולוגיה שלו, ובסוף החדשנות מגיעה דווקא מלמטה. דווקא אנשים בלי הדרגות הגבוהות, כן. בלי הסניוריטי הגבוה, הם האנשים שיצרו את החדשנות, הם נטולי כבלים ויכולים לרוץ קדימה.
ריצ'רד סטולמן למעשה היה מפתח, מפתח בחברת מחשבים, גם יהודי, נמצאים, זה חשוב לומר את זה בסופו של דבר, והוא בעצם הניע, זרק את הגברוע הראשון לנושא הזה. ופה אני רוצה גם לשאול אותך בעצם, אבל איך זה, מה הסוד ההצלחה של זה? הרי אז לא היה פייסבוק ולא היה שום דבר, בקושי היה אינטרנט. איך זה התפשט עד כדי כך בכל העולם? אולי זה מחאה נגד החברות הגדולות, הענקיות האלה, שקבלו אותנו בכל מיני כבלים שלא אהבנו לשלם כל כך הרבה כסף.
אני חושב שזה בהחלט מחאה. מחאה נגד ארגונים ממוסדים שגרמו לאנשים לפעול על פי הדרך שהם הובילו. והיכולת שלך לפעול בצורה עצמאית. אתה ניגש, לגיט, כותב, קוד, אף אחד לא מקביל אותך, אף אחד לא סוגר בפניך דלתות. היכולת שלך לשתף את זה קהילות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר משמעותי. הוא יסד למעשה תנועה שנקרא המוסד לתוכנה חופשית.
שמה זה?
שזה רעיון שלם של לפתח תוכנה ולשתף עם אנשים אחרים, כדי שגם הם יתרמו לתוך התוכנה הזאת, וביחד ייצרו משהו הרבה יותר טוב. התפיסה הזאת מובילה את זה שאנשים היום לא מוגבלים רק בלפתח מודול מסוים, אלא יכולים להיות שותפים לקחת הרבה מודולים ולחבר אותם ביחד לתוצר הרבה יותר טוב, הרבה יותר חדשני.
פה אני רוצה לשאול אותך, איזה סוג של תוכנות הם פיתחו? הרי בהתחלה שדיברו על זה וגם הגדולים נאבקו בזה, כאילו, אתה רוצה לפתח תוכנה, זה נורא נחמד. אתה רוצה לעשות את מה שמאות חוקרים ב-IBM ואורקל עשו משך שנים, פתאום אתה יודע לעשות זה יותר טוב, כאילו נשמע לא רציני. מה הם פיתחו בעצם?
קודם כל זה כן נשמע רציני. כן נשמע רציני. אלברט איינשטיין אמר על זה, שלא תמיד זה שיש לו הכי הרבה ידע, אלא זה שיש לו הכי הרבה אינטליגנציה רגשית, ויכולת להבין דברים מסוגל לייצר ערך.
ובכל זאת,
אפשר לייצר הכל. אפשר לייצר הכל. למעשה זה התחיל בצורה מאוד מאוד חזקה בתחום מערכות ההפעלה. אותם מנועים מרכזיים שמפעילים את השרתים, ללא קשר ליצרני החומרה. זאת אומרת, יש חומרה ויש מערכות הפעלה, והיכולת שלך ליצור מערכות הפעלה שיריצו קוד פתוח, הם אלו שהתחילו למעשה את התנופה הגדולה. אז היו הרבה פתרונות של קוד פתוח בכל מיני מקומות, פיתחו דרייברים לכל מיני מערכות, פיתחו קישורים לכל מיני מערכות, אבל מערכת ההפעלה, הלינוקס, היא למעשה זו שנתנה לזה את הבוסט הגדול, את הדחיפה הגדולה, היי, יש לנו כאן משהו שיכול להריץ כל דבר שהוא קוד פתוח. זאת אומרת, באותו רגע שחררו את המפתחים לא לדאוג לתשתיות למטה.
זה הפך להיות מין דת כזאת, דת לינוקס. אנחנו בעד הלינוקס, אנחנו עושים את הלינוקס, ואנחנו זוכרים את המלחמות העולם, עקובות מדם, שניסו החברות הגדולות להילחם נגד הדבר הזה. אבל
טכנולוגיה זה לא דת. אסור שטכנולוגיה תהיה דת.
כן, אבל לכן
טכנולוגיות משתנות, בדיוק. ומי שנמצא בעולם הטכנולוגי, אסור שיהיה אסור בכבלים למערכות מסוימות. הוא צריך להיות פתוח, הוא צריך לחשוב פתוח, והנושא הזה של סגירה לכיוון דת, זה הם כל החטאות בעולם הזה. אז אוקיי. טכנולוגיה צריכים פשוט ליהנות ממנה.
אוקיי. ואז אנחנו מגיעים לחברת רדת, שהוקמה בעצם על גלי המהפכה הזאת, 8 שנים אחרי, שני שותפים, כל אחד מהם עסק באופן עצמאי בהפצת תוכנות, ואז הם החליטו להתאחד, והיום, לדעתי, רדת, אני חושב, מזוהה יותר מכל עם עולם הקוד הפתוח. אז מה סוד ההצלחה של החברה? מה אתם תורמים בעצם לנושא הזה?
אני חושב שרדת תורמים מספר נושאים. אחד, הכל קוד פתוח. אין כאן הגבלות, אין כאן מגבלות, אין כאן תירוצים, הכל קוד פתוח. החברה הזאת, מעצם הווייתה, שחקנית בקוד הפתוח, התוותה גם בסיס לתפיסה שנקראת Open Organization. זאת אומרת, אין לנו שום שורת קוד סגורה ברדת. אנחנו משחררים הכל, המפתחים שלנו עובדים מול הקוד הפתוח, אנחנו מעריכים ומכבדים את הקהילות שעובדות יחד איתנו בקוד הפתוח. אצלנו במשרדים של רדת, ברוב המשרדים, יש שלט שכתוב, Communities will always be more innovative than companies.
שנייה רגע, אני שומע פה כל הזמן טלפונים שמצלצלים, זה אצלך?
לא, אני סגור.
הוא מחשב שמצלצל. זה מחשב שמצלצל כל הזמן. סגרת אותו? כן. אוקיי, סליחה, תמשיך.
אז, כן? אז אנחנו מעריכים את התרומה.
הכל פתוח, כן.
אנחנו מעריכים את התרומה של כולם לקוד הפתוח. אנחנו מחבקים את כל מי שתורם לטובת הקוד הפתוח, והשקיפות היא המפתח לבניית אמון.
אוקיי. כל זה היה טוב כשהם מדובר בקהילות של מפתחים ביניהם, אתה יודע, משווים, מדברים, מחליפים מידע בכל הדברים. כשזה מגיע לתחום הארגוני, ופה בעצם החוזק שלכם, איך בעצם ארגונים בכלל עברו את הסוויץ' הזה? כי בהתחלה אמרו, מה פתאום? נראה לך שאני על מערכת הפעלה שלי, אשים קוד פתוח של ילדים, אני עם מנמר, מדברים על מנמרים, מה בעצם גרם להם בעצם לאמץ את הדבר הזה בנושא הזה?
חובת ההוכחה היא על החברות. גומה הולדת. אנחנו מאמינים בלעשות מערכות רובסטיות, מערכות שמניעות ארגונים מאוד גדולים. די ברור היום שהקוד הפתוח ניצח. די ברור היום שכל החברות יש להם אינישטיבה לכיוון קוד פתוח.
מה שעשינו
זה פשוט מערכות יציבות שנותנות ספורט בדיוק כמו מערכות גדולות, ובמקום למכור רישיונות, אנחנו מוכרים סאבסקריפשנס, אנחנו מוכרים את התמיכה, את התמיכה ללקוח ב-24/7, את היכולת לדאוג לסיקיוריטי, למערכות שהן סיקיוריטי, למערכות שהן רובסטיות. זאת אומרת, המהפכה הגדולה כאן היא מהפכה של בכלל למה להחזיק רישיונות. אני אתמוך בך, אני אתן לך את ה-24/7, אני אתן לך מערכת שתריץ את האנטרפרייז שלך. וזה לקח קצת זמן, ואנשים הבינו את הערך.
עכשיו, אמרת את המשפט, לא צריך למכור רישיונות. במשפט הזה יש כמעט, לפחות חברה אחת או שניים, שכמעט מתמוטטה מהדבר הזה, כי זה היה בסיס הכלכלי. הרי בסופו של דבר, המלחמה הייתה מלחמה פה גם על כסף, על תקציבים ועל מחירות. וזה לא בושה שחברת מייקרוסופט ואחרים לא ידע בהתחלה איך לאכול את זה. מה הביא את החברות הגדולות האלה, שהיום אתה רואה אותן שהן התומכות הכי גדולות של קוד פתוח, להתעסק עם הדבר הזה בכלל, לאמץ אותו בכלל?
אני חושב שמה שהביא אותם זה ההבנה שלהם שהם לא יוכלו להתקדם לעולם החדש בלי זה. זאת אומרת, אם הם רוצים לרתום את האקוסיסטם של מיליוני מפתחים סביב העולם, אם הם רוצים להירתם סביב סטנדרטים פתוחים שיאפשרו לכולם לעבוד בצורה שיתופית, וכן, כל אחד ייצר את הערך שלו שם, אבל המפתח הוא של שיתופיות וסטנדרטים בינלאומיים, זה מה שגרם להם להבין שבלי זה הם לא יוכלו.
כלומר, הם נכנעו למהפכה, הם לא נכנעו, הם הבינו שהם צריכים ללכת שיקולים עסקיים, כלכליים, תיאוריים.
לא ייכנס לנכנעו ולא ניצחנו ולא ניצחו. אני חושב שכאן פשוט ההכרה בדברים האלה, זה לוקח זמן גם להבשיל ולעכל את הדברים האלה, אבל אני בהחלט חושב שההכרה בעולם הזה, זה מה שגרם להם להבין, לא צריך להילחם בכל דבר. בואו נרוץ, נהנה מהטכנולוגיה, נהנה מהביזנס, ועובדה היא שהם עשו ריקאברי ענק, והם רצו קדימה למקומות אחרים נפלאים.
אני רוצה רגע לפתוח סוגריים, כשמדברים על קוד פתוח, הרבה שנים הייתה, או עד היום, יש איזושהי תפיסה שזה חינם. אבל זה לא חינם, כי Red Hat היא חברה עסקית, וחברות אחרות, איפה פה המודל הכלכלי כאן, איפה כאן, לכאורה, כל אחד יכול לקחת קוד פתוח, ולעשות, הוא לא צריך אתכם במעשה.
קוד פתוח הוא קוד פתוח, והעסק מסחרי הוא עסק מסחרי. אתה תמיד יכול להשתמש בתוכנות הקוד הפתוח, לעשות בהם שימוש תחת כל מיני מגבלות
מבלי שאני אפנה אליך בכלל, אתה לא צריך
מבלי שתפנה לאף אחד. יחד עם זאת, כשאתה רוצה עכשיו לקחת את זה לאנטרפרייז, לארגונים גדולים, לקורפורטים ענקיים שמחויבים ל-24/7, שמחויבים לעמוד ברגולציות של סיקיוריטי, שמחויבים לעמוד ברגולציות של שרידות, של בנקאות, שם אתה צריך, כדאי, לא אתה צריך, כדאי שתצרוך תוכנות כאלה, כי זה מה שיבטיח לך את השרידות הזאת. אנחנו מקפידים כל הזמן שהקוד הזה יהיה אותו קוד. אנחנו לא מפרידים בין הקודים. Okay. אנחנו פשוט לוקחים את הקוד הזה ועושים אותו Enterprise Ready.
אוקיי. Okay. עכשיו נעבור לכנס שלכם ב-16 בדצמבר, הכנס השנתי, אתם מכירים לו Red Hat Forum, אתם עושים אותו כל שנה. מה יהיה בכנס הזה, הרצאות, איזה מסרים, איזה חידושים? למה אני כעכשיו כמאזין, כדאי לי לבוא לכנס הזה?
קודם כל כדאי לך, זה כנס מרתק.
אני בא כל שנה, אני בא כל שנה.
אבל המסר...
תשכנע אותי למה עכשיו.
המסר המרכזי נשאר, היה ונשאר, התרומה של הקוד הפתוח להצעה של חדשנות ופתיחות.
כלומר, מה זה אומר?
זה מחשבה שבאמצעות קוד פתוח תוכל להגשים את היתרונות התחרותיים שלך בצורה הרבה יותר מהירה, בצורה בטוחה, ובצורה שמחר בבוקר לא תיתבע על הפרת זכויות פטנטים, וכל מיני דברים לא כל כך נעימים.
במה זה המסר... שונה ממה שהיה עד היום?
המסר הזה היה ונשאר. המסר היה זה ונשאר. מה שכן קרה בשנתיים, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, זה שתי הכרזות מאוד גדולות. אחד, המעבר לעולם של קונטיינרים. קונטיינרים זה מושג טכנולוגי.
מה זה? תסביר.
אבל למעשה זה אריזה חדשה של קוד, של אפליקציה, לתוך קונטיינר, ואז הוא נע בצורה אוטונומית בין מרכזי מחשוב שונים. קרי, פיתחת אפליקציה ואתה רוצה להעביר אותה בין עננים שונים, אתה עושה את זה בצורה מאוד פשוטה, מאוד קלה, אתה יכול לעשות סקייל אאוט למיליארדים של קונטיינרים, וסקייל אין בחזרה לכמות קונטיינרים סבירה. אנחנו בדיוק עכשיו נמצאים בחודש נובמבר, בלק פריידיי, חברות עושות ביזנס של שנה שלמה במשך פחות מחודש. והם צריכים מערכות מחשב להניע את המיליארדי טרנזקציות האלה, וכל דאונטיים של מערכת שווה להם באמת מיליוני דולרים. זה בדיוק, היכולת הזאת לגדול ולקטון בצורה מהירה, זה יכולות שנמצאות בתוך התפיסה הטכנולוגית הזאת, בילדין, ולמעשה הן דואגות לא רק ליום שהתקנו את האפליקציה, הן דואגות גם ל-day 2. אני שולח עדכוני תוכנה, אני רוצה לדאוג שיש סיקיוריטי מאחרי התוכנה הזאת, אז מוצר האופן שיפט שלנו, שהוא פלטפורמת הקונטיינרים, בטח הגדולה והנפרסת ביותר בעולם, מאפשרת את כל היכולות האלה. בכנס תהיה הכרזה על אופן שיפט 4.
גרסה חדשה. חדשה.
גרסה כן. מג'ורית חדשה.
שהיא שונה במה מהקודמת?
וואו, היא שונה, אני חושב, בשני דברים בקיצור, מרכזיים. כן. אחד, הנושא הזה של סרוויס מש, היכולת לראות את כל הנטוורק שלך, כרשת אחת גדולה, שמאפשר את הרצה של הקונטיינרים האלה בכל מקום. שניים, הנושא הזה של סיקיוריטי, שמובנה בפנים, ברמה מאוד מאוד גבוהה, עומד בסטנדרטים ותקינות, גם של הסוכנות האמריקאית, גם של גופי הממשל האמריקאים, גם של בנקים וגם של איזו. ושלוש, הנושא הזה של הפתיחות להריץ כל וורקלוד. בעבר, כשדיברנו על ביג דאטה, משין לרנינג, בדרך כלל ציפינו למכונות מאוד מאוד גדולות, מאוד מאוד רובסטיות, עם אין סוף משאבים. בכנס הזה אתם תראו מימוש של משין לרנינג על אופן שיפט, שמסוגל לגדול לסקיילים מאוד גדולים, ומיד אחרי זה להתכווץ ולהעביר את המשאבים לחוקר אחר. אז המוצר הזה, התפיסה הזאת, הפלטפורמה הזאת, היא זו שמאפשרת את כל היישומים האלה, ועוד פעם, בצורה מאובטחת, בצורה של אנטרפרייז, בצורה של רובסטיות שיכולה לתמוך בארגונים מאוד גדולים.
אני מבין שיש גם הכרזה על גרסה 8 של הלינוקס, שזה הדבר הכי אנשים מחכים לו, אבל אמרת לי בשיחה מוקדמת שיש כאלה עדיין עם גרסה 3, אז איך אתה תעביר אותם ל-8 בכלל?
וואו, זה באמת כיף, כיף אמיתי, כי אתה פוגש לקוח ואתה אומר לו, תשמע, בוא נשדרג לגרסה חדשה, והוא מסתכל ואומר, למה? זה עובד לי.
בדיוק.
אז אני אומר לו, רגע, זה כבר 10, 12 שנה.
אז עכשיו אני מנמר בארגון, תשכנע אותי למה לעבור לשמונה.
הוא אומר לי, זה עובד לי, וזה נכון. אבל הצרכים... קודם כל אנחנו מרוויחים כסף, כי גם אנחנו תומכים במערכות הישנות, ואני רדת בקטע הזה...
אבל תשכנע אותי למה 8.
אז לפני ש8, קודם כל למה רדת אנטרפרייז לינוקס?
ו8 תבוא ל7 אולי, לא?
קודם כל רדת אנטרפרייז לינוקס, זה מערכת ההפעלה שאני מכירת ביותר בעולם, בסדרי גודל הרבה יותר מכל מערכת אחרת. ומה שקרה בעולם זה ההשתנות של הביזנס. הביזנס היום צריך להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זריז, הרבה יותר יעיל. ולמעשה Red Hat Enterprise Linux מביאים איתו מספר דברים מאוד מאוד מיוחדים. אחד, התמיכה בקונטיינרים היא built-in, חלק אינרנטי בתוך המוצר, פשוט מאוד. אבל לא רק. למעשה כל מערכת בעולם, אם מישהו ילך לרוב המערכות בעולם, אני אצייר בלשוני,
כן,
נמצא לינוקס מאחרים. בין אם זה מתגים של תקשורת, בין אם זה ראוטרים של תקשורת, בין אם זה מערכות תחסון.
אנחנו לא מודעים לזה פשוט.
בין אם זה הטלפון האנדרואיד שלך, שנשמח על קור לינוקסי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הלינוקס היום היא מערכת שהפכה להיות הרחבה ביותר בשימושיות, אני אקרא לה, בצורת השימוש. והיכולת שלך היום לקחת את Red Hat Enterprise Linux, גרסה 8, ולהתאים אותו למשימה. זאת אומרת, אותו מנוע. אבל המנוע הזה פעם ישמש להרצת נטוורק, פעם ישמש להרצת סטורג', פעם ישמש להרצת מכשיר מובייל, ופעם ישמש להרצת ביג דאטה ואנליטיקס בסקל מאוד גדול. זה בשורה מאוד מאוד
נשמע
גדולה.
נשמע כמו עולם חלומי, כאילו גן עדן.
זה גן עדן, זה גן עדן, כי הקוד הזה עדיין הוא קוד פתוח, אבל מצד שני עם רובסטיות ותמיכה באנטרפרייז בסקיילים הכי גדולים.
יפה. את מי נפגוש חוץ ממך? מי נפגוש בכנס? איזה וואו. אנשים, איזה מרצים מעניינים? כמובן לא את כולם, כי יש רשימה ארוכה.
אז קודם כל, אני חושב שהכי חשוב, כמו שאנחנו מאמינים, תפגשו אנשים כמוכם. אנשים שמתלבטים באותם בעיות, okay. באותם שאלות, באותם okay. אתגרים, ממגזרי שוק שונים. אנשים שמתחבטים בטכנולוגיה, והטכנולוגיה של היום זזה מהר, אז הדילמה הזאת גדולה. נפגוש כמה בכירים מהחברה שיחשפו את הרודמפ. לאיפה אנחנו הולכים?
כמו למשל.
וואו, תהיה סטפני שירס, שהיא? סמנכ"ל רדט, שהיא גם מנהלת הכללית של מוצר הראל. זה כבוד ענק שהיא מבקרת את ישראל.
כן.
היא למעשה יושבת היום ומנהלת את מוצר שהוא הקור ביזנס של רדט. זאת אומרת, וואו. זו הגברת שמובילה את כל עולם האנטרפרייז שלנו, והקבוצה שלה היא זו שמובילה את כל הפתרונות, רוב, אם לא כמעט כל המוצרים שלנו, מבוססים על רדט אנטרפרייז לינוקס, שמנוהלת על ידי הקבוצה של סטפני.
מעבר לאורחים מחול, מה...
רגע, יש לי עוד שני אורחים מדליקים.
אוקיי.
אחד בר סוטר, גורו.
אה, נכון.
איש שהוא גורו ענק בכל הנושא הזה של פיתוח. אדם שהוא, אני אקרא לזה מופע אורקולי של חוויית פיתוח.
וואו.
איש שיושב מול מפתחים, מעלה את הדמיון, מביא רעיונות חדשים. פורס מוצרים חדשים, הוא יעשה כמה דמויים מאוד מאוד גדולים, ויציג למפתחים את החלום, את המקום שאליהם הם צריכים לשאוף, הוא באמת גורו גדול של ג'אווה, אני אגיד את זה עליי אישית, כשאני הולך לכנסים והוא מציג, אני תמיד בהצגה שלו.
יפה מאוד.
מישל סנארד, כן. הוא הסמנכ"ל מכירות של אירופה, אוקיי. וגם הוא מוביל הרבה מאוד פתרונות.
עכשיו, אני מבין שהכנס, חשוב להדגיש, הוא לא רק טכנולוגיה, הוא בין השילוב בין טכנולוגיה ועסקים. הוא בעצם בא למקבלי ההחלטות לראות איך הם יכולים למנף את העסקים שלהם בעזרת הטכנולוגיה. ויהיו גם לקוחות על הבמה, יש קרוב ל-25, הבנתי, שותפים עסקיים וגורמים. מי זה הלקוחות החשובים שנוכל לפגוש אותם שם?
הלקוחות הגדולים שיהיו שם, אוטוטו נחשוף אותם, אבל יהיה בנק מאוד גדול, מאוד מאוד גדול בישראל, שיסביר על פרויקט שהוא האיץ את המודרניזציה, ומאיץ את הטכנולוגיה ללקוחות שלו, נראה פתרון מאוד גדול של משין לרנינג מעל פלטפורמה של קונטיינרים, דבר שלמעשה מסעיר את הדמיון, וגם חברת הזנק אחת שבנדה פתרון לתשתית מובטחת לגישה לדאטה סנטרים.
יפה.
השילוב הזה של סיקיוריטי עם הטכנולוגיה של רדט, יהיו 5 מסלולים, יהיה מסלול של נטוורק וסיקיוריטי, יהיה מסלול של קונטיינר, פלטפורם והייבריד קלאוד, יהיה את כל הנושא הזה של קלאוד נייטיב וורקלוד. זה הגישה החדשה, בואו תשתפו עם האחרים. כמובן, המסלול של המפתחים, ומסלול מרתק אחר נקרא לידר סירקל. לידר סירקל זה מקום שבו אנחנו נדבר יותר על ההיבטים הניהוליים, בהתמאה של הטכנולוגיות החדשות.
חשוב מאוד, כן.
בהתמאה של הטכנולוגיות החדשות, איך נערכים לזה, איך עושים את זה, עם כל האתגרים שמאחורי זה.
אני מבין שאנשים יבואו לא רק לשמוע, גם ממש להתנסות, לעבוד, עבודה, לא רק נשב כל היום ליד הכיסאות, אלא גם להתנסות, זה חשוב, מה יהיה?
קיבורדים. יהיה אוקיי. קיבורדים לאנשים שיכולים לגשת.
ממש חסר להם, אתה יודע, כן.
כן,
לא, שיכולים לגשת. מה הם יעשו בפועל?
יכולים לגשת לאזור של דמויים, פרסנו כמעט את כל המוצרים של רדט, כן. בגרסאות החדשות, וחלק מהמוצרים בכלל יהיו עדיין בגרסת בטא, בגרסה שעוד לא ליצור. אנשים יוכלו לגעת בטכנולוגיות האלה, לשחק איתם, יהיו שם המדריכים של רדט, שהם למעשה היועצים שלנו, שיסבירו לאנשים מה אפשר לעשות עם הדברים האלה, איך אפשר לעשות, וכמובן שאלות של ארגונים שמתחבטים בטכנולוגיות ורוצים לרדת דיפ דייב לתוך הנושאים האלה.
אוקיי. רדט היא גם כמובן, גם מרכז פיתוח, אמרתי את זה בתחילת הדברים. מה הייחוד של המרכז הפיתוח או של החברה בכלל? רדט יחשב את החברה מאוד, אפשר להגיד, מבלי להיכנס ליותר מדי השיווק, מאוד פופולרית, מוכרת בשוק והעודה. מה סוד ההצלחה שלכם בעצם, לעומת הרבה מאוד חברות הייטק אחרות שקיימות?
אז קודם כל זה באמת הקוד הפתוח all the way. זאת אומרת, אין כאן משחקים, אין כאן תרגילים. קוד פתוח ברדט הוא קוד פתוח all the way. המרכז כאן בישראל הוא תוצאה של הרכישה של חברת קומרנט, שלמעשה פיתחה טכנולוגיה שהיא הנפוצה בעולם בתחום של וירטואליזציה. זה נקרא KVM, זה למעשה יכולות הווירטואליזציה בתוך הקרנל של לינוקס, וכל ספקי הענן משתמשים בה. גם אם זה גוגל, גם אם זה אמזון, ועוד הרבה מאוד גופים.
וזה פותח בישראל, כחול לבן.
זה פותח בישראל, זה קוד פתוח. זאת אומרת, ארגונים יכולים לקחת ולצרוך את זה, וליישם את זה בתוך הארגונים שלהם, וזה בסדר גמור וזה לגיטימי, כי גם הם מתחילים לתרום בחזרה לתוך הקוד הזה ולהעצים אותו. ברדת ישראל יש שני מרכזים היום. מרכז מאוד גדול שהוא מרכז הפיתוח של משהו כמו 230-240 מפתחים.
זה המרכז ברעננה.
זה המרכז ברעננה, שני המרכזים ברעננה, והם למעשה בלב העשייה של הקוד הפתוח, הם חלק מארבעה מרכזי פיתוח גלובליים.
בעולם.
בעולם. ומצד שני יש את הגוף העסקי, ה-go-to-market, זה הגוף של, שבו אני עובד, שבו יש כ-30 מומחי תוכן, שלמעשה עובדים מול ארגונים לקחת את המוצרים האלה, את החבילות האלה, את הפתרונות האלה, ולעשות אותו למשהו שמתאים ללקוח.
כלומר, הפיתוח הוא לא שמישהו יושב סתם מחליט לעשות משהו, אלא בהתאם לצורכי השוק. האינטראקציה בין העסקי לבין הפיתוח היא מאוד מעניינת.
לא תמיד, שונה. לא תמיד. לא, יש שם מפתחים שיש להם פרויקטים
הם
אישיים.
הם לא שומעים בקולך כל הזמן, אבל...
הם לא שומעים בקולי, וטוב אוקיי. שהם לא שומעים בקולי, כי אני בדרך כלל מייצג את מה שאנשים יודעים. כן. Okay. אני צריך לייצר, הם צריכים לייצר את הדמיון שאנשים יחלמו בעתיד. זאת אומרת, לא מעט מפתחים יושבים היום ומיוזמה אישית, לוקחים פרויקט אישי ומתחילים לייצר מוצר חדש, שיכול להיות שיהיה הצלחה, ויכול להיות שלא יהיה הצלחה.
עד כמה חופש פעולה נותנים להם?
זה המנהלים שלהם. אני הייתי נותן להם הכל.
זה זמן, זה כסף, זה עבודה, כן, זה תהליכים מעניינים.
כן, אבל אתה לא תוכל לייצר חדשנות אם אתה לא לוקח סיכון.
בדיוק.
אתה לא תוכל לייצר חדשנות אמיתית בלי לקחת סיכון, בלי לדחוף את הגבולות, בלי למשוך אותם למקומות
ידועים. זה מה שמניע את החברה האלה בעצם.
נכון, וחלק מההבנה זה שגם ניכשל בפרויקטים. אין מה לעשות, זה חלק מההבנה. מי שרוצה להיות בחדשנות, מבין שהוא חייב לקחת סיכונים, חייב שהוא לדחוף את הגבולות, חייב ללכת למקומות, אנחנו עם זה אקספלורר, לחשוף למקומות שאחרים לא הגיעו אליהם. וזה משהו שהוא מובנה בתוך החברה. כן, צריכים לנהל את זה שזה לא יהיה אנרכיה מוחלטת, אבל בהחלט לתת מקום לאנשים האלה להתבטאות, ויותר מזה, להוקיר את הסיכון שהם לוקחים, בעצם זה שהם מנסים ועושים דברים שהם מחוץ לגבולות,
נכון, זה אחד אגב היסודות בכלל בתורת הניהול המודרנית, לתת לעובד האפשרות שהוא יודע שהוא יכול לטעות ולהיכשל, כמובן שלא יחזור על זה יותר מדי פעמים, אבל מותר לו גם לעשות דברים, וזה גם לא עובד לפעמים, וזה בסדר גמור.
אני חושב שברדת יש לנו ערך שנקרא מריטוקרסי. מריטוקרסי אומר, לא בעל הדרגות הגבוה הוא המוביל, אלא דווקא אנשים שיש להם חדשנות, חשיבה קצת אחרת, שהם לידרים טבעיים בתוך האזורים שלהם, והם עדיין לא קיבלו דרגה של סניור אקזקיוטיב או סניור משהו, אלא דווקא אנשים שבאים מלמטה, מסוגלים ליצור, והם גם מסוגלים להעביר ביקורת על החלטה של מנהלים בכירים בתוך
להם.
רדת.
מותר להם.
כן, על כיווני פעולה, הם אומרים, תשמע, אתם לא צודקים, יש לנו דרך אחרת.
עד כמה מנהלים פתוחים לזה?
מאוד פתוחים. זו דרך החיים ברדת.
אוקיי.
זו דרך חיים מרתקת. כי אנחנו מסתכלים על זה כפידבק.
נכון.
לא כביקורת. נכון. וזה המוטו ביקורת המרכזי.
בונה. ביקורת בונה.
פידבק, החזיר לי, נתן לי תשובה, ורגע, זה לא פחיתות כבוד מבחינתי, בתור מנהל, להקשיב לרעיון טוב, יפה. ולא פחיתות כבוד ממני, לאמץ אותו ולדחוף אותו קדימה.
לפני שאני עובר לשאלה האחרונה, אני גם רדת עצמה כגוף, כמרכז פיתוח, גם תורמת לקהילה, אתם גם מכשירים צעירים, אנשים, כמה מילים על זה.
אנחנו נמצאים, אנחנו חלק מהקהילה. כן. המפתח הוא כאן שלקוחות מגיעים אלינו למרכז הפיתוח, עובדים עם מפתחים.
תזכיר שרעננה היא קהילת הייטק גדולה מאוד, אחד מהאזורים הכי גדולים בארץ של חברות הייטק, כמעט כל החברות הגדולות יושבות שם. אז אתם באקוסיסטם מאוד מחייב.
אז כן. אנחנו באקוסיסטם מחייב, ואנחנו נהנים להיות שם. כן. אז הנושא הזה הוא קודם כל, אנחנו חושפים את עצמנו ללקוחות שבאים בחוץ עם רעיונות לעשות דברים. חלק מהעבודה שמתבצעת בסניף המקומי זו הסינרגיה בין גוף ה-go-to-market, שזה הגוף שאני שייך אליו, לגוף הפיתוח. אנחנו עושים מפגשים בלתי אמצעים בין מפתחים של קוד פתוח, בין מנהלי פרויקטים ללקוחות. המפגש הזה יוצר הרבה מאוד רעיונות. באותה מידה גם המפתחים שלנו, מנהלי המוצרים, אוהבים לחשוף את המוצרים שלהם עוד בגרסאות ראשוניות ללקוחות, לקבל פידבקים, טוב, לא טוב, לאיפה זה הולך.
אבל מעבר ללקוחות.
אבל לא רק זה, אבל לא רק זה בהיבט המקצועי, אנחנו רואים דרך חיים בכל הנושא הזה של תרומה לקהילה. אחד הפרויקטים המרתקים שקוראים במשרדים אצלנו נקרא רוז.
שזה?
פרויקט של הקבוצה של הפיתוח בכלל, שבו תלמידים מרעננה ותלמידים מטירה.
יפה.
בשילוב של גברים ונשים, ילדים וילדות עדיין אני קורא להם, נערים ונערות, נכון, עובדים יחד עם אנשי רדט סביב הקוד הפתוח, מפתחים ביחד בקוד פתוח במהלך של בערך שנה שלמה, וחושפים אותם לעולמות האלה, ומייצרים משהו מתוך השונה, מייצרים משהו שהוא בטח בעל ערך הרבה יותר גדול.
זה הדור העתיד בעצם,
זה הדור העתיד, זה העתיד של כולנו, הנושא הזה של השילוב, של ההקפדה על השילוב הזה, בין ג'נדרס שונים, בין מגזרים שונים, אין מגזרים, אין ג'נדרס, כולנו קבוצה אחת שעושה דברים ביחד, ובקהילה, היכולת הזאת להכיל את השונות, לכבד את השונות, להבין שזה חלק מאיתנו, והערכה והכבוד אל השונה, זה אחד מהערכים של רדט לאורך כל דרך.
וגם השילוב בין טירה ורעננה מאוד חשוב, מאוד, מאוד יפה לצורך העניין, מסיבות הרבה אחרות לא קשורות לעניין הזה. שאלה אחרונה, אנחנו בעצם חודש, חודש וחצי אחרי אירוע מאוד משמעותי בחיי חברה רדט, IBM, גוף, אתה יודעת, לא קטן.
למה, יהודה, למה אנחנו מכניסים דברים כאלה? לא, אבל זה הרגישה של IBM.
מה המשמעות של הדבר הזה? לא בהיבט הכלכלי, בהיבט יותר המעשי.
תראה, המשמעות היא, לדעתי, הזדמנות ענקית לכולם. הזדמנות ענקית ל-IBM, הזדמנות ענקית לרדט, הזדמנות ענקית לשוק. זה ייקח זמן. זה שתי תרבויות
בעיניים
שונות.
בעיניים שלהם, מה הם חיפשו בעצם ברדט?
תרבות. אני חושב שמה ש-IBM חיפשו...
IBM 100 שנה, תרבות, יש להם לא חסר, כן.
יש להם תרבות, אבל תרבות אחרת. Okay. תרבות סגורה, תרבות של R&D, תרבות של מחקרים, אבל תרבות של לייצר מוצרים. אבל התרבות של רדט, זה מה הסעיר את הדמיון שלהם. וכשאני אומר הסעיר את הדמיון, ברדט אנחנו יודעים לעבוד בתוך קהילות. להתעסק בקהילות, לייצר קוד פתוח שכולו חשוף באינטרנט, לקחת את זה ולהפוך את זה למוצר שאפשר למכור אותו. וזה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי. וכשמדברים ב-IBM על רדט, תמיד אומרים, אנחנו רוצים לשמור את התרבות הזאת. אנחנו רוצים לשמור את התרבות הזאת.
זה לא מובן מאליו בדרך כלל.
לא, זה לא מובן מאליו. אני חושב ש-IBM, כמו כל החברות הגדולות בשוק, הבינו את המהפכה הזאת, שותפים למהפכה הזאת, תורמים קוד למהפכה הזאת. רדט בתור מובילה של המהפכה הזאת, נתפסת כבעלת ערך. IBM לא שילמו על הקוד של רדט. הם יכולים לקשת לאינטרנט, לקחת אותו חופשי.
בדיוק,
הם שילמו עבור אותם אנשים שיודעים לקחת אותו ולעשות סביבם קהילות נוספות, ליצור אקו ולייצר מוצרים שאפשר למכור אותם עם ערך ללקוחות. זה משהו אחר, זה משהו מפגש בין תרבויות. אני מתוך האנשים שמאמין שמפגש בין תרבויות יוצר משהו הרבה יותר טוב והרבה יותר מיוחד.
חייב.
ויש לפעמים שלא, אבל אני נורא מאמין בדברים האלה, אני חושב שכולנו ברדט פתוחים לדבר הזה, רוצים את הדבר הזה.
נקווה.
ורוצים ליצור מתוך זה דבר שהוא אופן סורס הרבה יותר גדול.
אז מני צרפתי, קודם כל תודה רבה, נעם לי מאוד השיחה איתך. 16 בדצמבר במרכז הכנסים אבניו, נכון?
אבניו, באיירפורט סיטי.
באיירפורט סיטי, נפגשים שם כולם, כל האנשי הקוד הפתוח, כל הלינוקס וכל החבר'ה האלה, ואתה בראשם, אתה תהיה שם, כנס מעניין, ובכלל, כל הנושא של הקוד הפתוח הוא הרבה הרבה יותר תופס תאוצה. תודה רבה לך ולהתראות.
תודה יהודה, וכן, 16 לדצמבר, 16 לדצמבר, אבניו, איירפורט סיטי, באו לפגוש אנשים וטכנולוגיה.
תודה. עד כאן הפודקאסט אנשים ומחשבים להיום, תודה שהאזנתם לנו והייתם איתנו, נתראה בפודקאסטים הבאים, ואל תשכחו לרשם לכנס שנתי של רדט ב-16 לדצמבר, ההרשמה דרך אתרי האינטרנט, בפייסבוק ובכל המדיות האפשריות, בספוטיפיי, באייטיונס, בגוגל פודקאסט. בקיצור, חפשו אנשים ומחשבים, האזינו לנו, הגיבו, הערות, בקשות, שאלות, נשמח לענות בכל דרך שהיא. תודה שהייתם איתנו.
אנשים ומחשבים.